קידושין, דף סמך ח, מתחילים בעזרת השם, דף סמך ז, עמוד ב, שורה 19, מלמטה, במילה כל. שלמה המלך מדבר בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, וכשהוא מדבר בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, הרי הוא כפיו של הקדוש ברוך הוא. כך אומר רש"י בפירושו על ספר משלי, פרק ד' פסוק ב'. וכך אומר שלמה המלך בשליחותו של הקדוש ברוך הוא בהמשך ספר משלי בפרק ז' פסוק ד'. הוא אומר כך, בני, הוא אומר את זה בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לכל אחד מאיתנו, בני, שמור אמרי, תשמור את מה שאני אומר, ומצוותיי תצפון איתך. תסתיר אצלך את המצוות שלי, של הקדוש ברוך הוא. שמור מצוותיי וחיה, אם תשמור את מצוות השם, הם ייתנו לך חיים. ותורתי, תשמור כמו אישון עיניך, כמו השחור שבעין. קושרם על אצבעותיך, כותבם על לוח ליבך. ואז הוא אומר, כל כך תקרב אליך את החוכמה והבינה, כמו הקרובי משפחה, שהכי קרובים אליך. אמור לחוכמה, אחותי את. החוכמה תהיה כמו האחות שלך. כל כך היא תהיה קרובה אליך. ומודה, מלשון קרוב, ומודה. ומודה לבינה תקרא. תקרא לבינה כמו שהוא קרוב שלך, קרוב משפחה, מודה שלך. זה הפירוש של הפסוק באופן הפשוט שלו, ש... אמור לחוכמה ולבינה, אחותי את, מודה, תקרא לו לבינה. שזה יהיה כל כך תקרב את החוכמה והבינה אליך, כמו הקרובים שלך. אבל דורש את הברייתא בדף למד, כמו שראינו קודם במסכת. על הפסוק שהתורה אומרת, ושיננתם, שצריך לשנן את דברי התורה. כמה צריך לשנן על דברי התורה ולחזור עליהם, עד שיהיו דברי תורה מחודדים, מחודדים בפיך. התורה תהיה ברורה אצלך, שאם היא שלחה אדם דבר, אדם שואל אותך שאלה, לפעמים זו שאלה מורכבת, הלכות מורכבות, הלכות תערובת, בשר בחלב, הלכות שבת, או הלכות אחרים, הלכה, בכל מיני חלקי התורה. אל תגמגם ותאמר לו. שלא תתחיל לומר גמגומי מילים, נראה לי, יש אולי דעה שאומרת. לא. עד שאדם לא כל כך ברורים לו דברי התורה, מחודדים אצלו, שאם ישלחה אדם דבר, אל תגמגם ותאמר לו, אלא אמור לו מיד, שהוא יוכל לשלוף תשובות מיד, ברורות, מחודדות. עד אז, עדיין הוא צריך לעמול ולהתייגע, לשנן את דברי התורה, שיהיו ברורים אצלו. ולומדים את זה מהפסוק שהזכרנו, הפסוק שנאמר במשלי, אמור לחוכמה, אחותי את. רש"י מביא שם פירוש מחודש, מה הפירוש אמור לחוכמה אחותי את? שתהיה בקי בחוכמה, בכל החוכמה תהיה כל כך בקי, כמו מה שאתה בקי בזה שאחותך אסורה לך. אם אדם מחפש להתחתן, מחפש קלה, הוא לא מעלה בדעתו, שמותר לו להתחתן עם אחותו. ברור לו שזה אסור. אם מישהו יבוא וישאל אותו, תגיד, מותר להתחתן עם אחות? הוא לא יתחיל להגיד לו, אני חושב, יש איזה דעה, פעם שמעתי, הוא מיד יאמר, אסור. פסוק מפורש בתורה, פרשת אחרי מות. כך כל דברי התורה צריכים להיות מחודדים אצלנו. אנחנו צריכים לשנן את דברי התורה עד שנזכה להגיע בעזרתו של הקדוש ברוך הוא לכזאת בהירות בתורה, שכל דברי התורה יהיו ברורים אצלנו, שנוכל להשיב בצורה מאוד בהירה. אם אחד הולך לאחותו, נותן לה טבעת ואומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, האם הוא צריך לתת לה גט מספק? אולי לפחות מספק ייתן לה איזה גט, כדי שלא תהיה ספק אשת איש. אז במשנה למדנו שיש מקרים כאלה שלא תופס הקידושין. ובכל אחד מהמקרים האלה שלא תופס הקידושין, שאין לה עליו קידושין, אחרים יכולים לקדש אותה, אבל הוא לא יכול, היא קרובת משפחה שלו. אז אם הוא עבר והתחתן איתה באיסור ונולד להם בן, הבן הזה יהיה ממזר. ככה למדנו במשנה. אבל המשנה אומרת שיש מקרים כאלה שאדם מקדש אישה והאישה לא מקודשת, אפילו לא מספק. מנין מילי, מנין הדברים האלה נאמרו? תורה אומרת כי ייקח איש אישה, ואם הוא לא רוצה אותה, וכתב לספר קריטות, מי אמר שיש אישה אחת בעולם שאם אדם מקדש אותה לא תופסים הקידושין? אולי הוא עבר עבירה בזה שהוא קידש אותה ותופסים אולי הקידושין. מנין מילי שהקידושין לא תופסים? וכאן אנחנו מדברים על מקרה כזה שבו כמעט כל הדעות מסכימים שלא תופס קידושין. זה יכול להיות אחות ויכול להיות שאר הקרובות שהתורה אומרת עליהם שאם אדם עובר על האיסור ומתחתן עם אחת מהם הוא חייב מיטה בידי שמיים של קרת. אם הלך אדם וקידש אישה שאם הוא התחתן איתה הוא חייב עליה קרת, לא תופסים הקידושי. אם הוא קידש אותה, היא לא מקודשת. מניין לומדים את זה? דאמר רבי חייא בר אבא, מה בשם רבי יוחנן? ומה טובה? יש אומרים שהוא אמר את זה משום דרבי ינאי. ורבך בריידר רבא אמר שלא אומרים את זה בשם רבי ינאי, אלא הומתו בה משום רבי יוסי הגלילי. בכל אופן, מה הוא אומר? מאיפה לומדים את זה? אמר קרא, התורה אומרת שכשאישה מותרת להתחתן, למה? היא קיבלה גט מבעלה ויצא מביתו. היא יכולה כעת להתחתן? עם מי? היא יכולה להתחתן, הלכה והייתה לאיש אחר, והייתה זה הוויה של קידושין. מי יכול לקדש אותה? מי אם הוא יקדש אותה, הקידושין תופסים, דווקא אם הוא איש אחר, לאחרים שאין להם שום קרבה ביניהם, ולא לקרובים. אם קרוב נתן לה קידושין, הקידושין לא תופסים. מתקיף לה רבי אבא. הוא שואל שאלה כזאת, אולי נאמר, ואימא, מה שכתוב לאיש אחר, הכוונה, ולא לבן של בעלה. צריך מישהו משפחה אחרת, לא הבן של בעלה, שהוא יותר קרוב משאר הקרובים. אולי אבל קרובים אחרים, אם הם יעברו על האיסור ויקדשו, היא תהיה מקודשת, תצטרך גט. מתרצת הגמרא, זה שלא תופסים קידושין בבן של בעלה, בעדיה כתיב בי, זה יהיה כתוב מפורש, התורה אומרת, לא ייקח הבן, האיש, את אשת אביו, לא יהיו לו לקוחין, הקידושין לא תופסים. מה שכתוב לאיש אחר, למה לי? לכאורה, שמה מינה, שלומדים מכאן קרובים אחרים, לא דווקא הבן של הבעל, אחר הכוונה שמותר להתחתן לאחרים שהם לא קרובים ולא לקרובים אפילו משאר הקרובים. ועדיין שואלת הגמרא, אימא, אולי נאמר ששני הפסוקים צריכים ללמד שהיא לא יכולה לקבל קידושין מהבן של בעלה. אימא, אידי ואידי לבן. ואם כן, למה צריכים שני פסוקים? פסוק אחד, מה שכתוב לא ייקח הבן של הבעל את אשת אביו אותה. זה לא הכוונה שהקידושין לא תופסים בה. אלא זה איסור תורה לכתחילה שהוא לא יקדש את אשת אביו. והפסוק, והייתה לאיש אחר, בא ללמד שאפילו בדיעבד אם הוא קידש, הקידושין לא חלים. ואם כן, מניין תלמד על שאר הקרובים שלא תופסים קידושין? מתרצת הגמרא, לכתחילה ללמד שבן לא יקדש את אשת אביו, לא צריכים את הפסוק הזה. כי הרי לומדים את זה מהפסוק שכתוב לגבי אחות אשתו. הפסוק אומר, ואישה אל אחותה לא תיקח. לא יהיה לך בעל ליקוחין, הקידושין לא תופסים. מזה נפקה, מזה אפשר ללמוד גם לאשת אביו, על ידי קל וחומר. ומה אם הוא עובר ולוקח את אחות אשתו? העונש שלו זה בקרת. בכל זאת אמרה התורה, לכתחילה לא תקדש. חייבי מיתות בדין, המקרה שאנחנו מדברים עליו, בן שמקדש את אשת אביו, זה חייבי מיתות בדין. זה חמור יותר. הוא חייב אחד מארבע מיתות בדין, הוא חייב סקילה. לא כל שכן שלכתחילה יהיה אסור לקדש אותה. אז לא צריכים את הפסוק, לא ייקח איש את אשת אביו בשביל ללמד הלכתחילה, אלא זה בא ללמד שאפילו בדיעבד לא חלים הקידושין. ואם כן הפסוק והייתה לאיש אחר ולא לקרובים, בא ללמד על שאר הקרובים שלא חלים הקידושין. אז אם כן, בן של הבעל לא צריכים באמת לדרוש מהפסוק של לאיש אחר, אבל אולי נלמד קרוב אחר, קרובה אחרת, ואימה, אידי ואידי באחות אישה, אולי נאמר שגם הפסוק, אישה אל אחותה לא תיקח, שלא יהיה לך ליקוחין, וגם והייתה לאיש אחר, שניהם מדברים דווקא באחות אישה, והפסוק, אישה אל אחותה לא תיקח, בא ללמד שלכתחילה לא ייקח את אחות אשתו, והפסוק, והייתה לאיש אחר, ולא לקרובים בא ללמד שבדיעבד, אם הוא קידש את אחות אשתו, היא לא תהיה מקודשת. שמצאנו שהתורה הזהירה, לא לקדש, כתוב מפורש, לא תיקח בכיחה של קידושין, מסתבר שעל זה דיברה התורה, שהקידושין לא יחולו, אבל בשאר קרובים שהתורה לא הזהירה מפורש, לא לקדש, אלא לא לחיות ביחד, באיסור, זה התורה אוסרת בשאר הקרובים. אז אולי שם נאמר שבדיעבד אם הוא קידש, חלים הקידושין והוא יצטרך לתת לגט. אומרת הגמרא, אין הכי נעמי, אין הכי נעמי, אתה צודק, נכון? באמת, הפסוק, והייתה לאיש אחר, לא בא ללמד על כל הקרובים שלא תופסים הקידושין, אלא רק על אחות אישה. ואם כן תשאל, מצאנו אשכחן באחות אישה שלא תופסים הקידושין, שאר הקרובות, העריות, מנהלן שלא תופסים בהם הקידושין. התשובה היא, לומדים מאחות אישה. איך לומדים מאחות אישה? אז רבי יונה בסוף העמוד לומד את זה על ידי יקש. וזה באמת מה שנשאר, אבל בהתחלה הגמרא סבורה שלא צריך להגיע לכוח של היקש, אלא אפשר ללמוד את זה מלימוד יותר קל. מה מצינו? בניין אב, כמו שהלימוד הזה נקרא ב-13 המידות שהתורה נדרשת בהם של רבי ישמעאל, זה בניין אב, ומה מצינו? זה אותו דבר. כשהתורה אומרת על מקום אחד הלכה, כשהתורה אומרת באחות אישה שלא תופסים קידושין, אז זה בא ללמד לכל אלה שדומים לאחות אישה. כל הקרובות לא תופסים בהם הקידושין. מה אחות אישה מיוחדת? אני רוצה לדמות לאחות אישה. במה אני אדמה? בזה שהיא ערבה, ומי שבא עליה במזיד חייבים על זדונה עונש של קרת לפחות. יש מקרים כאלה שאם יש עדים ותרו בו לפני כן יהיה אפילו מיתת בדין, אבל קראת בכל מקרה ודאי שיש במזיד. ועל שגגתה, אם זה היה בשגגה, בלי ידיעה, חייבים קורבן חטאת. ולא תופסים בה קידושין, כמו שמצאנו דרשה מפורשת מהפסוק באחות אישה, שלא תופסים קידושין. אז כל מה שדומה לדברים שהזכרנו, אף כל שהיא ערבה, וחייבים על זדונה קראת, ועל שגגתה חטאת, גם כן לא תופסים בה קידושין. אז אם כן, לומדים את שאר הקרובות בבניין אב מאחות אישה, ואחות אישה דורשים מפסוק מפורש, והייתה לאיש אחר ולא לקרובים שלא תופסים קידושין. שואלת הגמרא, אבל יש שתי עריות שאי אפשר ללמוד מאחות אישה. בישלמה, כולו, את כל העריות, באמת, עתיין, לומדים במה מצינו מאחות אישה. אלא שתי עריות, אשת איש ואשת אח, גם בהם קידושין לא תופסים. אבל אי אפשר ללמוד את זה מאחות אישה, כי היא כלה מפרח. אפשר לפרוח ולדחות ולומר שהם לא דומים לאחות אישה, ואם כן הם לא ילמדו ממנה. כי מה לאחות אישה? שכן, אף פעם אין לה היתר. אין דבר כזה להתחתן עם אחות אישה כשהאישה בחיים. אדם מתחתן עם אישה, כל זמן שהיא בחיים, אין לו שום היתר להתחתן עם אחותה. אפילו לא במקום מצווה. אפילו אם נאמר שאחות אשתו הייתה נשואה לאחיו, ואחיו מת בלי בנים, וכעת אחות אשתו נופלת לפניו לאיבום. כי התורה אומרת, כשאדם מת בלי בנים, אשתו לא יכולה להתחתן עם מישהו אחר כמו אלמנה רגילה, אלא היא צריכה להתחתן עם אח של בעלה, וזה מצווה של איבום. אף על פי כן, אחות אישה אסורה עליו. תאמר באשת אח, שאומנם כל זמן שהיא נשואה לאחיו, כל זמן, אפילו שהיא גרושה ממנו והוא חי, או אפילו כל זמן שהוא מת, אבל הוא מת עם בנים, היא אסורה. אשת אח אסורה. אבל יש מקרה שיש לה היתר. באיזה מקום? במקום מצווה. אם אח מת שהשם ישמרנו בלי להשאיר בנים, אומרת התורה, לא רק שאשת האח מותרת, אלא יש מצווה להתחתן איתה, לייבם אותה. ואם כן, אפשר לומר שבמקרה הזה, שזה יותר קל, כי הרי יש היתר במקום מצווה, אולי כן יתפסו קידושין בדיעבד, ויצטרכו לתת גט. וכן, אשת איש, נמי, הערווה של אשת איש, היא אסורה על כל העולם, אבל יש לה היתר, היא קלה מפרח, ואם כן אפשר לפרוח את הבניין אב, אתה לא יכול ללמוד מאחות אישה, שלא תופסים קידושין גם בסתם אשת איש, שהיא לא קרובה. אם למשל אדם פונה לאישה שכבר קיבלה קידושין ממישהו, ונותן הטבעת קידושין ואומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, כדת משה וישראל. היא לא מקודשת. למה לא? אולי יתפסו בה קידושין והיא תצטרך כעת גט מהשני גם כן, אף על פי שהיא כבר מקודשת לראשון. לא, אמרנו שלומדים מאחות אישה. שכמו ששם לא תופסים קידושין, ככה בכל העריות, כן, אבל אתה לא יכול לדמות. כי אחות אישה, שכן, מה להנח שכן, אין לה היתר בחיי יוסרן. אשתו, שבגללה אחותה נאסרה עליו, כל זמן שאשתו בחיים, אחותה לעולם לא תהיה מותרת עליו. ואפילו אם הוא גירש את אשתו, אחותה נשארת אסורה עליו. תאמר באשת איש, אני אמנם לא יכול לקדש אישה שכבר קיבלה קידושין ממישהו אחר, אבל זה דווקא כל זמן שהיא מקודשת לו. אבל יש לה היתר בחיי אוסרן. אם המקדש ייתן לה גט, אני אוכל לקדש אותה. אז אם כן, היא פחות חמורה מאחות אישה, שאין לה היתר בחיי אוסרה, אז אולי בה כן יתפסו בדיעבד הקידושין והיא תצטרך גט. לכן אי אפשר ללמוד מבניין אב. כמו שאנחנו כעת ניסינו ללמוד, שאר העריות מאחות אישה. כי אמנם תוכל ללמוד את כל העריות, אבל חוץ משתיים, אתה לא תוכל ללמוד אשת אח, ולא תוכל ללמוד אשת איש, אלא אמר רבי יונה. ואיתם יש אומרים שאמר את זה רבון הברית רב יהושע, שלומדים על ידי הקש. אמר קרא בסיום פרשת העריות, כל אשר יעשה מכל התואבות האלה ונחרטו. יש כאן הקש מן כל התואבות. הוקשו כל העריות כולן, ואם כן, יש גם הקש, בתוך ההקש יש את אחות אישה. הוקשו כולם לאחות אישה, שגם היא כתובה בין העריות, והם כולם הוקשו יחד. וכמו שלמדנו באחות אישה, מדרשה שלא תפסה בה קידושין, אף כל העריות כולם, גם בשאר העריות לא תופסים בה קידושין. שואלת הגמרא היא, הכי, אם כן, שלומדים את כל העריות, מאחות אישה בהקש שלא תופסים בהם הקידושין, אפילו אישה שהטמעה בטומאת נידה שגם היא כתובה בפרשה של האריות, נמי גם כן נעשה היקש בינה לבין אחות אישה, ונאמר שכמו שאם אדם מקדש אחות אישה לא תופסים הקידושין, ככה גם הוא מקידש פנויה בזמן שהיא נידה, לא יחולו הקידושין. וכן, אם הוא ייוולד לו בן מאישה מימי נידתה, אולי נאמר שהוא יהיה ממזר. הלמה אמר אביי, הכל מודים. שמעון התימני ורבי עקיבא, שיש ביניהם ויכוח, האם ממזר זה מי שנולד מאבא שהתחתן עם אישה שאסורה עליו בחיוב קראת, שזה דעת שמעון התימני, או אפילו אם האבא התחתן עם אישה שאסורה עליו, כי התורה אומרת איסור לא תעשה, והוא התחתן איתה באיסור, גם אז הבן שיוולד יהיה ממזר, שזה דעתו של רבי עקיבא. מכל מקום, שניהם מודים במקרה של בעל הנידה, שזה חיוב קראת, וכן במקרה שהוא בעל הסוטה, זה אישה שיש ספק אולי נאסרה על בעלה, מחמת שהיא נתמת, והתורה אוסרת באיסור לא תעשה, לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה אחרי אשר הותמאה, דורשים שזה בא לרבות, סוטה שנסתרה, שהיא נאסרת מספק על בעלה, אבל גם פה, כמו בנידה, מודים כולם שאין הוולד ממזר. הקידושין תופסים, מכיוון שהיא מקודשת לו, אז הבן לא ממזר. ממזר זה רק במקרה כזה, שאחד מתחתן עם אישה באיסור, והקידושין לא תופסים. אז הבן שיוולד יהיה ממזר, אבל כאן היא מקודשת לו. אז הבן לא יהיה ממזר. אבל בכל אופן רואים מכאן שנידה תופסים בקידושים. והרי גם היא בהיקש הזה לכאורה שהוקשו כולם לאחות אישה. ולמה באמת תופסים בקידושים? לפי ההיקש היה צריך להיות שכמו שבאחות אישה לא תופסים קידושים, כך גם בה לא יתפסו הקידושים. אמר חזקיה, יש דרשה מיוחדת. אמר קרא לגבי נידה, הוא תהי. נידתה עליו. מהמילה הוא תהי, שזה לשון הוויה של קידושין, באים ללמוד שאפילו בשעת נידתה, נידתה עליו, בכל זאת הוא תהי, תהי בהוויה של קידושין, תופסים בקידושין. עכשיו אמרת משהו. אני עכשיו, אחרי כל מה שלמדנו, בעצם נתחיל את הכל מחדש. יש כאן כעת שתי מקומות שבהם יש התייחסות של התורה האם חלים הקידושין או לא. הם שתיהם חייבי קריטות, אחות אישה ונידה. באחות אישה יש לנו דרשה מפורשת שלא תופסים קידושין, ובנידה יש דרשה מפורשת שכן תופסים קידושין, ושתיהם הוקשו בהיקש שכל הראיות הוקשו זה לזה. ואם כן, שואלת הגמרא כעת קושייה אדירה, מכדי, הרי ההיקש שלמדנו בין כל האריות, זה כולל גם נידה וגם אחות אישה. ואם כן, אפשר להקיש, איקה להקושי, את שאר האריות לנידה, ונאמר שכן תופסים קידושין אם הוא קידש באיסור, והיא תצטרך גט, ואיקה להקושי, אפשר לעשות היקש שאר האריות לאחות אישה כמו שעשינו. ונלמד שלא יתפסו קידושין כמו באחות אישה. מה החזית? מה ראית? דמה כשתלו לאחות אישה? שאתה מקיש את שער העריות לאחות אישה? אולי אקשה לנידה? אולי תעשה היקש שער העריות לנידה ותאמר שכמו שבנידה אף על פי שהיא ערבה יש עליה קידושין, כך גם שער העריות יצטרכו גט. מתרץ את הגמרה על זה שני תירוצים. תירוץ ראשון, יש כלל. אם אפשר להקיש לכולם, ואפשר להקיש לחומרה, לחומרה מקשינה. עושים מקש לחומרה. ולכן מקישים לאחות אישה שלא יתפסו הקידושין. תירוץ שני, ככה מבארים תוספות, שדבריו של רבך בר יעקב, הוא אומר לתרץ למה מקישים כל ההריות לאחות אישה ולא לנידה. כיוון דעתיה לומדים שאר ההריות בקל וחומר, יש כאן גם קל וחומר מיבמה. הפסוק אומר על אדם שמת בלי בנים, לא תהה או תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. לא תהיה, דורשים, לא תהיה הוויה, לא יחולו קידושין. זאת אומרת, אם בעלה מת בלי בנים, היא צריכה להתחתן עם אחיו. היא לא תהיה לאיש זר, שלא תתחתן עם מישהו אחר, ואם היא תתחתה, היא תתקדש, מישהו אחר ייתן לה קידושין, לא יתפסו הקידושין. כך נאמר לעניין יבמה. ומה יבמה? שאם היא מתחתנת עם מישהו אחר, זה סך הכל איסור שלא תעשה, זה איסור שלאו, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. ובכל זאת אומרת התורה שלא תופסים בה קידושין, שאר העריות שבתורה שיש ביניהם חייבי מיתות בדין, ויש ביניהם חייבי קריטות, שזה מיטה בידי שמיים, לא כל שכן שלא יתפסו בהם הקידושין, אז מכיוון שיש לנו את הצירוף של הקל וחומר, של יבמה, אז מסתבר יותר לעשות היקש, שאר העריות לאחות אישה, שלא יתפסו קידושין, ולא להקיש שאר העריות לנידה, שכן יתפסו בהם הקידושין. כך מבארים תוספות את דבריו של רבה חבר יעקב. שואלת הגמרא, אם כן, אי הכי, אתה אומר שיש איסור לא תעשה לאישה שבעלה מת בלי בנים, להתחתן עם מישהו אחר. היא צריכה להתחתן עם אח של בעלה, אלא אם כן, הוא מוציא אותה לידי חליצה, שזה כמו גט. זה איסור לא תעשה, ובכל זאת, אם מישהו עבר על האיסור הזה וקידש אותה, לא תופסים קידושין. אם כן, בוא נלמד ממה מצינו, או אם תקרא לזה בניין אב, התורה מלמדת על איסור לא תעשה של להתחתן עם יבמה, שלא תופסים קידושין, ונלמד בשאר מצוות לא תעשה, שאר חייבי להבין, נמי לא יתפסו בהם הקידושין. והאמת, שדעתו של רבי עקיבא היא באמת, שלא תופסים קידושין בשאר חייבי להבין. אבל יש שמעון התימני, יש דעות של תנאים אחרים שסוברים, שכן תופסים קידושין באישה שהאיסור להתחתן איתה הוא באיסור לא תעשה, ולמה לא לומדים מיבמה שלא יתפסו הקידושין. אמר רב פאפה, חייבי לוין בפירוש כתוב בהם, בעד יכתיב בו שתופסים הקידושין. כי כתוב שם, זה פסוק מאוד מאוד מיוחד, שנאמר על אחד שיש לו שתי נשים. את אחת הוא אוהב, זאת אומרת, אחת אהובה ואחת שנואה. מה זה נקרא אהובה ומה הכוונה שנואה? אז בפשטות הכוונה אחת שהוא אוהב ואחת שהוא שונא. בכל זאת אומרת התורה, הרי הבכור הראשון שנולד לו, הוא מקבל בירושה פי שניים, כפול משאר האחים הפשוטים. עכשיו, יכול להיות שהוא יותר אוהב את האישה השנייה, ולכן הוא מעדיף לתת פי שניים לבכור לראשון שנולד ממנה. אומרת התורה, לא, לא יוכל לבקר את בן האהובה, על פני בן השנואה הבכור. אתה לא יכול לעשות בכור את הראשון שנולד מהאהובה, אלא את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים, כי המציאות היא שהוא ראשית עונו, לא משפט הבכורה. זה הפסוק, פסוק מאוד מיוחד, שהבכור הוא הראשון שנולד לך, לא משנה אם זה מהאישה האהובה או מהשנואה, הבכור הוא הראשון שנולד לאביו, לעניין לתת לו פי שניים. ושם דורשים מה שכתוב שם, כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה ואחת צנועה, לא יוכל לבקר את בן האהובה לתת לו פי שניים אם הבכור הוא בן הצנועה. זה לא מסתבר לומר שזה אמור להיות משנה לעניין ירושה של התורה, אם הבכור הוא בן האהובה או בן הצנועה, שהאבא אוהב או יותר אוהב יותר או פחות את האישה, לפי זה נקבע אם הבן הזה הוא בכור לעניין קבלת ירושה. לא מסתבר שזה הכוונה. אלא מה הכוונה אהובה או שנואה? חז"ל הבינו שזה הכוונה אהובה לפני המקום, לפני הקדוש ברוך הוא, או שנואה לפני הקדוש ברוך הוא. ופה צריך להבין, וכי יש שנואה לפני המקום ואהובה לפני המקום? מה, אתה רוצה לומר סברה שאם נאמר הקדוש ברוך הוא אוהב יותר אחת, למה? כי היא צדקת יותר גדולה, ואת השנייה הוא מחכה לה שתחזור בתשובה, אז מה, בשביל זה הבן יפסיד? בגלל שאימא שלו לא כל כך צדקת כמו האישה השנייה של אביו? לא מסתבר שהבן אמור להפסיד בגלל דבר כזה. אלא מה הכוונה אהובה ושנואה? אלא אהובה, הכוונה אהובה בנשואיה, שהנשואים שהאבא התחתן איתה הם היו כדין, ושנואה זו השנואה בנשואיה, שנשואים של השנואים לפני הקדוש ברוך הוא, כמו למשל חייבי לוין. זאת אומרת שהפסוק הזה, חכמים דרשו אותו, חכמים זכרונם לברכה, דרשו שזה מדבר על אחת כזאת שהתחתנה באיסור, והקידושין תופסים או לא תופסים, הלשון כי תהיינה מלמד שהם תופסים, וכאמר רחמנא כי תהיינה, זה בא ללמד על מקרים מסוימים של אחד שהתחתן עם אישה באיסור שהקידושין תופסים, וזה בא ללמד על חייבי לוין. שאלת הגמרא, ולפי דעתו של רבי עקיבא דאמר אין קידושין תופסים אפילו בחייבי לוין, ואם כן לא על זה נאמר כי תהיינה, אז במה הם מוקים? על מה זה נאמר? הוא יענה שזה מדובר בכהן, אסור לכהן להתחתן עם אחת שהיא גרושה, או יבמה שהאח של הבעל לא רצה להתחתן איתה והוציא אותה לידי חליצה. ובכהן גדול יש תוספת, הוא גם אסור להתחתן עם אלמנה. באלמנה לכהן גדול, כהן גדול שבאיסור מתחתן עם אלמנה, יתפסו הקידושין, וזה הכוונה כי תהיינה. זאת אומרת, מעניין מאוד שהפסוק הזה נאמר על כהן גדול בדווקא, שיש לו אישה אחת שהתחתן איתה ביתר, ואישה אחת שהיא אלמנה. ואף על פי שהאלמנה, הבכור הוא מאלמנה, שהיא שנואה בנשואיה, בכל זאת, הבכור יהיה הבכור שלה. וכמו דבריו של רבי סימאי, דתניא רבי סימאי אומר, מן הכל, מכל חייבי לא תעשה, היה רבי עקיבא עושה את הוולד ממזר. למה? כי הקידושין של ההורים לא תפסו, חוץ מאלמנה לכהן גדול שהוולד אינו ממזר, שהרי אמרה תורה, אם כהן גדול מתחתן עם אלמנה, שלא יעשה את זה, למה? ולא יחלל זרעו בעמיו, שלא יוציא את בניו הכהנים שהתחללו מן הכהונה. תגיד, מה, אתה מדבר איתי על שהוא מוציא את בניו ומחלל אותה מהכהונה? הרי יש איסור לא תעשה להתחתן עם אלמנה, ולפי רבי עקיבא, הבן הוא ממזר. אתה מדבר איתי על זה שהוא מתחלל מן הכהונה? הוא אסור לבוא בקהל. אבל התורה אומרת, ולא יחלל. משמע שהוא לא נהיה ממזר. חילולים עושה ואין עושה ממזרות. ואם הוא אינו עושה ממזרות, זה אומר שהבן שיוולד מאלמנה לכהן גדול, הוא לא ממזר, הוא רק יהיה חלל. זאת אומרת שאלמנה, הקידושין שלה תופסים לכהן גדול. שואלת הגמרא, ולפי דבריו של רבי ישעיהו דאמר, בואו ונצווח על רבי עקיבא. הוא מכנה אותו עקיבא בן יוסף. למה? הוא מרבה ממזרים בעם ישראל. שהיה רבי עקיבא אומר, כל שאין לו ביאה בישראל, כל מי שהתחתן עם אישה באיסור, אבל עד ממזר. מה זה נקרא כל אחד? אז אפשר להסביר את דבריו של רבי ישעיהו בשני אופנים. באופן אחד, שהוא בא לחלוק על רבי סימאי, שרבי סימאי אומר שכהן גדול שהתחתן עם אלמנה, הקידושין תופסים, ועל זה אומר רבי ישעיהו, לא, הקידושין לא תופסים. אז אם כן, לפי דעתו, קודם כל, דבר ראשון, יש כבר שאלה, כי הוא סובר שאלמנה לכהן גדול, אבל הקידושין לא תופסים והוולד ממזר. אבל אפילו לפי, אם נבאר כך את דבריו של רבי ישעיהו, אניחא לרבי ישעיהו אילא הפוקי מדרבי סימאי כאתי, בכל זאת אפשר לומר הסבר. איזה הסבר תאמר? הרי מה שמצאנו לפי רבי עקיבא, ש כי תהיינה שחלים קידושין אפילו באיסור, זה מדבר על אלמנה לכהן גדול, אבל לפי רבי ישיבה, אפילו אם הוא בא לחלוק על רבי סימאי, לפי רבי סימאי מצאנו מקרה של אלמנה לכהן גדול, אבל אם רבי ישיבה חולק עליו, אז לפי דעתו אלמנה לכהן גדול לא תופסים קידושין. אז מתי יש כתהיינה? אפשר לבאר שזה על חיובי עשה. יש כאלה נשים שעשו להתחתן איתם בגלל מצוות עשה, שהתורה אומרת לא להתחתן איתם. התורה אומרת על מצרי, למשל, שאפשר להתחתן איתם בדור השלישי. זאת אומרת, מצרי שהתגייר, הוא עצמו אסור להתחתן עם ישראל. אבל הבן שלו גם יהיה אסור, דור שני, אבל הבן של הבן, הדור השלישי, כבר מותר לבוא בקהל. הדור הראשון והשני, אתה מבין מזה שכתוב עשה שרק הדור השלישי יכול לבוא, אתה מבין שהדור הראשון והשני לא. וזה נקרא עשה. אם אדם ילך ויקדש מצרי דור ראשון או שני, מצרי דור ראשון או שני, אז לפי, אם נאמר שרבי ישיבב דעתו שרבי עקיבא כל איסורי לא תעשה סובר שלא תופסים קידושין, הוא יכול לפרש כי תהיינה, מתי כן תופסים הקידושין? בכזה סוג של קידושין. אלא אם תאמר שרבי ישיבב בא לומר את דעתו לא ביחס לדעת מישהו אחר, אלא טעמה דנפשי כמה, הוא בא לומר דבר מאוד מאוד ברור, בוא נצווח על רבי עקיבא, אתם לא מבינים מה הוא עושה. כל אחת שאסורה על האדם, בכל סוג איסור שהוא, אם הוא הולך ומתחתן איתה, לא תופסים הקידושין, לא עבלת ממזר, תראו כמה ממזרים הוא מרבה בישראל. אז אם זה דעתו, ואפילו חייבי יעשה, עבלת ממזר, כי הקידושין לא תופסים במים עוקים לה. יש הרי מפורש פסוק שדרשו חזל, שקידושין באיסור, יש מושג שהם תופסים, כי תהיינה לאיש אחת צנועה בנישואיה. איך תופסים קידושין? עונה הגמרא, בבעולה לכהן גדול. התורה אומרת, אישה בבתוליה ייקח, דורשים ולא בעולה. וזה איסור עשה, כתוב בבתוליה ייקח. ובה כן תופסים קידושין. ומה ישנה? למה באמת שבה יתפסו קידושין? הרי בכל איסורי עשה אפילו לא תופסים קידושין, לפי דעתו של רבי ישיבה. התשובה היא, אם זה היה איסור כל כך חמור, למה זה אסור רק לכהן גדול? שום דעה ועשה שאינו שווה בכל. לא, לא על כולם זה אסור, זה כבר מראה שזה לא איסור כזה חמור. ולכן כן תופסים קידושין. שואלת הגמרא, אז יש לנו הסבר מה הכוונה, כי תהיינה לאיש שתי נשים, אחת אהובה ואחת צנועה, צנועה בנישואיה, זה יכול להיות איסור מאוד קל, יחסי, של בעולה לכהן גדול. אז אם כן, לפי דעת רבנן, עד אמוקלה בחייבי לוין, עד שהם לומדים, יש לנו דרשה, יש לנו מקור שתופסים קידושין באיסור לא תעשה שאדם עובר ומקדש אישה. כי תהיינה, אחת צנועה, בנשואיה. מי אמר שעל זה הפסוק מדבר? הדמוקלה בחייבי לוין, עד שאתה מעמיד את זה, שהיא צנועה בנשואיה, באיסור לא תעשה, נוקמה, תעמיד את זה כמו רבי עקיבא בחייבי עשה, שעבר על מצוות עשה בקידושין האלה. מתרצת הגמרא, הני חייבי עשה, במה עינינו? איזה חייבי עשה? שהיא אחת צנועה בנשואיה, ואחת אהובה בנשואיה. לכאורה מדובר כאן שתי נשים מאותה אומה. איש תהן מצריות, אין כאן אחת אהובה ואחת צנועה, שתיהן צנועות. והיא אחת מצרית ואחת ישראלית, ולכן יש כאן אחת צנועה ואחת אהובה. הרי מה שכתוב, כי תהיינה לאיש שתי נשים, משמע שמשווים ביניהם, שהם שתיהם מעם אחד, רק ההבדל היחיד, אחת אהובה ואחת צנועה. או יש מערי בירב שמדייק מזה שכתוב שתי נשים, למה צריכים להוסיף את המילה שתי? אלא שתיהם שוות מעם אחד. בכל אופן, יש כאן, הפסוק הזה בא ללמד שהם מאותו עם. אז לא יכול להיות שזו הכוונה, אחת ישראלית ואחת מצרית. ואם מדובר שהוא נשא בעולה לכהן גדול, ולכן שתיהן ישראליות, רק אחת מותרת לו ואחת אסורה לו, זה גם דחוק, כי לא כתוב כאן מצווה לכהן גדול. יש פרשת אמור בספר ויקרא, שיש שם מצוות מיוחדות לכהנים, מצווה מיוחדת לכהן גדול, מצוות מיוחדות לכהן גדול. כאן המצווה הזאת זה מצווה שמשמע שהיא נאמרה לכל עם ישראל. מי כתיב כי תהיינה לכהן? כי תהיינה לאיש כתוב. לכן חייבים להעמיד את הפסוק בחייבי להבין, וללמד שקידושין תופסים בחייבי להבין. ולמה רבי עקיבא מפרש את הפסוק בחייבי עשה? הרי צריכים ששניהם יהיו מעם אחד, וכן לא מסתבר, לכאורה, וכן לא מסתבר שמדברים פה על כהן גדול. זה מאוד דחוק, לומר. אומר לך רבי עקיבא, זה מאוד דחוק, נכון? בעל כורך תעזוב את הפסוק הזה ואל תנסה להעמיד אותו בצורה פשוטה, אלא תעמיד אותו בצורה דחוקה. בעל כורך שבקי לקרא דאבי דחי כמו כן הנפשי. הוא דוחק ומעמיד את עצמו באופן הזה. כיוון שהתורה גילתה שבחייבי לא תעשה קידושין לא תופסים, כמו שראינו ביבמה, ורבי עקיבא לומד משם לשאר לא תעשה גם כן, חייבים להעמיד את הפסוק מה הכוונה שנועה בנישואיה ובכל זאת תופסים הקידושין, או במצרית שזה איסור עשה לפי רבי ישיביו, אנחנו צריכים להעמיד בבעולה לכהן גדול, אף על פי שזה דחוק לבאר בצורה כזאת. הפסוק דוחק ומפרש בצורה הזאת את עצמו. במשנה למדנו כלל, וכל מי שלא שייך בו המושג שנקרא קידושין, לא תופסים בו קידושין, אין לה לא עליו ולא על אחרים קידושין, לא שייך לקדש אותה, אבל עד כמותה. ועל איזה מקרה מדובר כאן? או נוכרית או שפחה כנענית וכו'. שפחה כנענית מנהלן שלא תופסים בקידושין, שאלת הגמרא. אמר אבונה, אמר קרא, הפסוק אומר, כשאברהם אבינו, בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, הולך לעקוד את יצחק בנו, כדת יצחק, הוא אומר לנעריו, שבו לכם פה עם החמור. היה ביניהם עבד כנעני, אליעזר עבד אברהם. וקוראים להם עם החמור, דורשים עם הדומה לחמור. רואים מכאן שבעבד כנעני, או שפחה כנענית, הם מכונים עם הדומה לחמור, ולא תופס בהם קידושין. אשכחן, מצאנו, דלא תפסי בקידושין, שלא תופסים קידושין בשפחה כנענית. אבל למדנו דבר נוסף, שהוולד שנולד ממנה, הוא נוכרי כמותה. מניין לומדים את זה? מנהלן. אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי. הפסוק הזה, ולא תתחתן בם, דאמר קרא, כתוב, אל תתחתן איתם. ביתך לא תיתן לבנו, ואת ביתו לא תיקח לבנך. למה? כי אסיר את בנך מאחריי. הוא יסיר אותו מעבודת השם לעבודת כוכבים. אם תיתן את הבת שלך לעובד כוכבים, ובכל זאת, התורה אומרת שהוא בנך. זאת אומרת, הוא מתייחס אחריך, הוא לא נוכרי. כשהאבא הוא עובד כוכבים, והאימא היא בת ישראל, תיזהר, הוא יסיר את בנך מאחריי. הוא יסיר את הבן הזה לעבודה זרה, והוא עדיין נחשב בנך. הוא נחשב ישראל. דורשים דווקא, בנך הבא מהישראלית, כמו שכתוב, שהאבא עובד כוכבים יסיר את בנך מאחריי, זאת אומרת שאבא הוא עובד כוכבים כאן, והאימא היא בת ישראל, ולכן הבן הוא עדיין נחשב ישראל, הוא קרוי בנך. ודורשים, מזה שלא כתוב, ולא תסיר האישה העובדת כוכבים את בנך מאחריי. משמע שאם האימא עובדת כוכבים, מי שיוולד שם זה כבר לא בנך. אין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך, אלא הוא קרוי בנה, הוא בעצמו נוכרי. אמר אבינה, שמע מינה, מזה שהתורה קוראת לבן ביתך, אם האבא הוא נוכרי, הבן הזה נקרא בנך, רואים שדווקא בן ביתך, הבא מן העובד כוכבים, קרוי בנך. אבל, אם הבן התחתן עם אישה עובדת כוכבים, הוא כבר לא בנך. שואלת הגמרא, נעמה כסבר אבינה, האם נאמר שהוא סובר, עובד כוכבים או עבד, הבא על בת ישראל, אבל עד הוא לא נחשב נוכרי או עבד, אלא הוא נחשב ישראל, אבל ממזר. למה נחשיב אותו לממזר? כי הרי הוא נולד בעבירה, במקום שלא תופסים קידושין. נוחה הגמרא לא. אף על פי שרואים שהוא לא כשר, הוא לא נחשב לת כשר, כי הרי מייחסים אותו לאמו, אבל הוא נולד לא בהכשר, נעיד כשר לא אהבי, אבל ממזר אפשר לומר גם כן לא אהבי. אפשר לומר, מתי הבן ממזר? כשהקידושין של אמו לא תפסו בגלל שהיא אסורה על אביו. אבל יכול להיות מישהו אחר שכן יתפסו קידושין באמו. אבל כאן, שזה נוכרית או שפחה כנענית, שאצל אף אחד לא יתפסו בקידושין, שם הבן לא יהיה ממזר. אלא פסול מקרי. כמו אלה שנולדים מן העבירה, בלא תעשה או באיסור עשה, שמנם ממזרים. שואלת הגמרא, כל מה שאתה לומד על בן שנולד מנוכרית, שהוא מתייחס אחריה, אתה לומד את זה מהפסוק שנאמר, לא תתחתן בם. מי זה בם? עם מי לא תתחתן? אמרנו שזה נוכרי, אבל זה לא נאמר על כל נוכרי, אלא הפסוק ההוא מדבר באותם שבעה גויים שהיו בארץ ישראל בזמן כיבוש הארץ על ידי יהושע, שהצטווינו עליהם, לא תחיה כל נשמה, עליהם כתיב. אז אולי דווקא שם הבן מתייחס אחרי אמו, ודווקא שם לא תופסים קידושין, אבל שאר אומות מנהלן שאין תופסים בהם קידושין, ושאבלת כמותם. תרץ את הגמרא, הפסוק אומר מה הסיבה שלא תופסים קידושין ומה הסיבה שהבן כמותו. אמר קרא, כי אסיר את בנך מאחריי. זה מיותר, כבר כתוב לא תתחתן בה, משום מה התורה צריכה להגיד כי אסיר. זה בא לרבות כל אלה המסירים לעבוד עבודה זרה. אפילו משאר אומות גם בהם לא תתחתן ואין קידושין תופסים בה. מתרץ את הגמרא, אמר קרא, הפסוק מסביר טעם למה לא תתחתן בה. כי אסיר את בנך מאחריי. בשביל מה התורה צריכה לכתוב מה הסיבה? זה מיותר. זה בא ללמד. לרבות כל המסירים, ולא דווקא משבע אומות. כל אלה שמסירים לעבודה זרה, כל שאר האומות, לא תופסים בהם קידושין. שואלת הגמרא, הניחא, זה טוב לפי דעתו של רבי שמעון, שאפילו במקום שהתורה לא מביאה טעם, הוא דורש מעצמו דריש טעם הדקרא, דורש את הטעם של הפסוק מסברה. אם כן, לא צריך להגיד למה. אנחנו מעצמנו דורשים מה הסיבה של הפסוק. ואם כן, מה שהתורה אומרת את הטעם זה מיותר, וזה בא לרבות כל המסירים. לפי דעת רבנן, שבדרך כלל, אם התורה לא אומרת טעם מפורש, אם לא דורשים את הטעם של הפסוק, אז כאן, כשהתורה רוצה שאנחנו נדע... ונדרוש את טעם הפסוק, לכן היא כותבת את זה בפורש, אז זה לא מיותר, אז מה הייתה מה? מניין הם ילמדו גם שאר אומות שאין תופסים בהם קידושין? כי נוכל לומר שהפסוק לא תתחתן בם, נאמר דווקא באותם שבעה אומות שהיו כאן בזמן כיבוש הארץ על ידי יהושע, שהם היו אדוקים בעבודה זרת, כדי שכך שהקדוש ברוך הוא גירש אותם מהארץ. אבל אולי... שאר עובדי כוכבים שלא כל כך אדוקים בעבודה זרה, אולי עליהם זה לא נאמר, שלא תופס בהם קידושין. מתרץ את הגמרא, רבנן דורשים את זה ממה שאמר קרא, כשיוצאים למלחמה והתורה התירה אשת יפת תואר, כתוב שיש סדר שלם מה שהיא צריכה לעשות לפני שאפשר להתחתן איתה, מגלחת שערה, מגדלת ציפורניה, יושבת 30 יום בפתח ביתו, ואחר כך, רק אחר כך תבוא אליה ובעלתה וגומר והייתה לך לאישה. מכלל זה אתה למד, דמי קרה עד עכשיו, לא תפסו בקידושין, לא תפסי בקידושין. רואים שגם בשאר האומות, שזה נאמר, אש שטיפת תואר נאמר בשאר האומות, כי הרי בשבעה גויים היה אסור לקחת אש שטיפת תואר, כי הרי נאמר שם לא תחיה כל נשמה. וגם בהם לא תופסים קידושין. אז מצאנו שלא תופסים קידושין בשאר אומות. אשכחן דלא תפסי בקידושין. אבל מניין לומדים שוולדה כמותה? זה מנהלה. אמר קרא, כי תהיינה, דרשנו מקודם, תופסים קידושין באישה ששנואה בנשואיה, כתוב שם בהמשך, כי תהיינה לאיש שתי נשים, אחת אהובה ואחת שנואה, וילדו לא. דורשים, דווקא מתי, כולי אחד יקרינן בכי תהיינה, מתי שתופסים הקידושין, כי תהיינה ללשון קידושין, אז קרינן בי וילדו לא, שהוולד מתייחס אחריו, אחרי האבא. חולי אחד לא קרינה בי כתהיינה, כל מקום שלא תופסים קידושים, לכן לא קוראים בזה לשון כתהיינה, כמו נוכרית, לא קרינה בי, וילדו לא. הבן לא מתייחס אחריו, לא ילדו לא, וילדו לעצמם, מתייחס אחרי האישה. וואה, זה דרשה נפלאה מאוד. נכון, דווקא כתהיינה. הוויה של קידושין, אז וילדו לא. בכל מקום שלא תופסים קידושין, לא וילדו לא. היא אחי שפחה נמי. מה צריכים דרשה מיוחדת על שפחה כנענית שהוולד כמותה, שווה ילדיה תהיה לאדוניה? ואת הגמרא נכון, אין אחי נמי. באמת דורשים גם בשפחה כנענית מהפסוק הזה של וילדו לא. אלא האישה וילדיה תהיה לאדוניה, למה לי? אז מה צריכים את הפסוק הזה, האישה וילדיה תהיה לאדוניה? הרי פשוט שילדים לא מתייחסים אחרי האבא, אלא אחרי השפחה הכנענית. זה בא ללמד לקדטניה, כמו שנדרש בברייתא. האומר לשפחה המעוברת שלו, הרי את בת חורין, וולדך כשיוולד הוא יישאר עבד. אין בדבריו שהוא הגביל את הוולד כלום, אלא הוולד יהיה כמותה, גם הוא משוחרר, דברי רבי יוסי הגלילי. מאיפה הוא לומד את זה? כי כתוב, האישה וילדיה תהיה לאדוניה. רק אם האישה היא לאדוניה, גם הוולד יהיה לאדוניה. אבל אם האישה משוחררת, גם הוולד משוחרר, כמו שנראה בהמשך. וחכמים אומרים, למה לא? דבריו קיימים. הוא שחרר אותה, היא משוחררת. את הוולד הוא לא שחרר, אז הוא נשאר עבד. מהי תלמודה, מניין לומד רבי יוסי הגלילי? מהי תלמודה, אני חוזר על רבי יוסי הגלילי. אמר רבה, דה רבי יוסי הגלילי. מניין לומד שאין דבר כזה שהוולד יישאר עבד אם הוא משחרר את אמו כשהיא מעוברת. מזה שכתוב, האישה וילדיה תהיה לאדוניה. בזמן שהאישה לאדוניה, הוולד שתלד לאדוניה. אבל אם אין האישה לאדוניה, אין הוולד שתלד לאדוניה, אלא גם הוא יוצא לחירות, ועד כאן דף סמכת.